בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים של המחצית הראשונה של נובמבר 2013. האם ההשפעה של פרדקסה על הסיכון לאוטם לב מאפיינת את כלל משפחת מעכבי טרומבין ישירים? מתוך האמריקן ג'רנל אוף קרדיולוג'י. הטיפול במעכבי טרומבין ישירים, כולל דביגטרן אתקסילט, פרדקסה, מביא לעלייה בסיכון לאוטם לב. כך עולה מזוג מטה-אנליזות שפורסמו בעת האחרונה, בכתב העת American Journal of Cardiology. הממצאים מסבירים ככל הנראה את העלייה הקלה בסיכון לאוטם לב עם טיפול בפרדקסה במחקר רילאי, ושוללים את הטענה כי מדובר בהשפעה מגנה של קומדין ששימש כקבוצת השוואה, ומרחיבים את הסיכון לכלל מעכבי טרומבין ישירים הניתנים בצורת תבליות. המאמר מרחיב את נתוני מטה-אנליזה קודמת שהגיעו למסקנות פחות או יותר דומות על בסיס מחקרים שהיו זמינים אז ורק שני מעכבי טרומבין ישירים ולא שלושת המעכבים הנדונים במחקר הנוכחי. מטה-אנליזה הראשונה התמקדה בקרוב ל-40 אלף חולים מ-11 מחקרים להשוואת מעכבי טרומבין ישירים עם קומדין לכל התוויה. הם כללו 4 מחקרים של פרדקסה בפרפור פרוזדורים, טרומבואמבוליזם ורידי או חולים עם מסתמים מכניים, 3 מחקרים בחנו את הטיפול שהוצע מהשוק, קסימל גטרן, בפרפור פרוזדורים, טרומבואמבוליזם ורידי או טיפול למניעת אירועים טרומבואמבוליים, ו2 מחקרים בחנו את התכשיר הניסיוני AZD0837. רוב המחקרים לא הגדירו באופן פרוספקטיבי אוטם לב או תסמונת כלילית חדה אחרת. יחסי הסיכויים לאוטם לב עמדו על 1.35 עם מעכבי טרומבין ישירים בהשוואה לקומדין בכל 11 המחקרים. 1.41 עם פרדקסה לעומת קומדין ב4 מחקרים. 1.23 עם קסימל גטרן לעומת קומדין ב5 מחקרים, ו-3.46 עם קסימל גטרן לעומת קומדין ב2 מחקרים בלבד, להערכת טרומבואמבוליזם ורידי חד או למניעת טרומבואמבוליזם ורידי. החוקרים לא זיהו עלייה בסיכון לאוטם לב עם AZD0837 בהשוואה לקומדין ב2 מחקרים, יחס סיכויים של 1.17 פי שווה 0.87.
החוקרים כתבו כי למיטב ידיעתם זוהי הסקירה הראשונה להרחבת הממצאים של סיכון מוגבר לאוטם לבבי עם פרדקסה למעכבי טרומבין פומיים אחרים. במטה-אנליזה השנייה נכללו 8 מחקרים להערכת פרפור פרוזדורים, עם סך כולל של קרוב ל-70 אלף חולים, שדיווחו על שיעורי אוטם לבבי בהשוואת קומדין עם טיפולים אנטי-טרומבוטיים אחרים, כולל מעכבי פקטור 10A, מעכבי טרומבין ישירים, אספירין וקלופידוגרל. יחס הסיכויים לאוטם לבבי עמד על 1.06 עם קומדין בהשוואה לתרופות האחרות. העובדה שקומדין לא נקשרה עם עלייה בשיעור האוטמים הלבביים במחקרים אלה, מציעה כי הסיכון לאוטם לבבי שתועד עם מעכבי טרומבין ישירים בסקירה הראשונה, נובע ככל הנראה מהשפעת כל משפחת מעכבי טרומבין ישירים, ולא הודות להשפעה מגינה של קומדין. החוקרים הסבירו כי עצם העובדה שהעלייה בשיעור האוטמים הלבביים לא תועדה עם נוגדי קרישה אחרים, אינה שוללת את התיאוריה, כי הדבר נובע מכך שמעכבי טרומבין ישירים מספקים פחות הגנה מפני איסקמיה בהשוואה לקומדין. לפיכך, הם אינם קובעים כי מדובר בהשפעה המעודדת אירועים טרומבוטיים. למרות זאת, ממצאים אלה עשויים לשחק תפקיד בבחירת טיפול נוגד קרישה בחולים עם היסטוריה של מחלת עורקים כלילית.
מטה-אנליזה. חיסון נגד שפעת מפחית את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים במטופלים בסיכון גבוה. מתוך ג'אמה. על פי מטה-אנליזה, חיסון נגד השפעת נמצא קשור לירידה בסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים משמעותיים, במיוחד בקרב מטופלים הנמצאים בסיכון קרדיו-וסקולרי גבוה. ברקע המחברים מציינים כי בין גורמי הסיכון הקרדיו-וסקולריים שאינם מסורתיים, נשאר תחום העניין בקשר האפשרי בין זיהומים במערכת הנשימה שבהם שפעת ומחלות דמויות שפעת הן גורמים מרכזיים, ואירועים קרדיו-וסקולריים שלאחריהם. מחקרים קודמים הציעו שמחלות דמויות שפעת עונתיות עשויות להסביר גורם משפיע מרכזי של תזמון אירועים טרומבוליטיים וסקולריים חריפים במטופלים עם מחלות עורקים כליליים, CAD, שהיו יציבות קודם לכן, ומחלות של כלי הדם במוח. תמיכה נוספת בהשערה זו נותנים כמה מחקרים אפידמיולוגיים אשר הציעו מערכת יחסים אורכית ניגודית בין חיסון נגד שפעת ובין הסיכון לאירועים קרדיו-אסקולריים קטלניים ושאינם קטלניים. כמה ניסויים קליניים אקראיים קטנים בחנו במפורש האם חיסון נגד שפעת עשוי להפחית את הסיכון לאירועים קרדיו-אסקולריים עם השפעות טיפול נרחבות. בהתבסס על ממצאים תצפיתיים ברובם, קווי המנחה של ההתאחדות הרפואית ממליצים על חיסון כלל עולמי של מטופלים עם מחלה קרדיו-וסקולרית או כאלה הנמצאים בסיכון לחזו לצורך הגנה מפני סיבוכי שפעת. התאחדויות קרדיו-וסקולריות המליצו בשנת 2006 באופן ספציפי על חיסון נגד שפעת לשם מניעה שניונית של מחלת לב איסקמית בהתבסס על מחקרים קליניים אקראיים שדווחו מוקדם יותר. בשל האפשרות לחוסר הבחנה במחקר תצפיתי של נושא זה, ובשל מטה-אנליזות קודמות שכללו מחקרים תצפיתיים אולם השמיטו סקירה שיטתית של כל הניסויים הקליניים בחיסון נגד שפעת, ביקשנו לבצע סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של כל הניסויים הקליניים האקראיים בחיסון נגד שפעת, אשר חקרו אירועים קרדיו-וסקולריים כתוצאי יעילות או בטיחות. מטרת החוקרים הייתה לקבוע אם חיסון נגד שפעת קשור במניעה של אירועים קרדיו-וסקולריים.
מקורות הנתונים ובחירת המחקר כללו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של מדליין מ-1946 עד אוגוסט 2013, אמבייס מ-1947 עד אוגוסט 2013, והמרשם המרכזי של ספריית קוקרין של ניסויים מבוקרים, ביקורת אוגוסט 2013, של ניסויים קליניים אקראיים, RCTs, המשווים חיסון נגד שפעת עם אין בו או בקרה, במטופלים בסיכון גבוה למחלה קרדיו-וסקולרית, המדווחים על תוצאים קרדיו-וסקולריים כאירועי יעילות או בטיחות. אופן איסוף הנתונים ומיזוגם בוצע באמצעות שני חוקרים, אשר שלפו נתונים באופן עצמאי על פי תוכנית הניסוי, מאפייני קו ההתחלה, תוצאים ואירועי בטיחות, מתוך התסריטים שפורסמו ומתוך נתונים משלימים שלא פורסמו. מחקרים באיכות גבוהה נחשבו אלה אשר תיארו שיטה נאותה של רנדומיזציה, הסוואת ההקצאה, סמיות ושלמות המעקב. התוצאים והמדדים העיקריים שנבחנו במחקר כללו השפעות אקראיות של יחסי סיכון RRS בשיטת מנטל-הנזל, ורווחי בר סמך של 95% אשר נגזרו בעבור אירועים קרדיו-וסקולריים מורכבים, תמותה קרדיו-וסקולרית, תמותה מכל סיבה, ואירועים קרדיו-וסקולריים יחידניים. הניתוחים הורבדו על פיתת קבוצות של מטופלים עם ובלי היסטוריה של תסמונת כלילית חריפה, ACS, בתוך שנה אחת מהרנדומיזציה. תוצאות המטה-אנליזה נכללו 5 ניסויים קליניים שפורסמו ואחד שלא פורסם, ונכללו בהם 6,735 מטופלים. גיל ממוצע 67 שנים, 51.3% נשים, 36.2% עם היסטוריה לבבית, זמן מעקב ממוצע 7.9 חודשים. חיסון נגד שפעת נקשר בסיכון נמוך לאירועים קרדיו-וסקולריים מורכבים, 2.9% כנגד 4.7%, יחס סיכון 0.64, פי שווה 0.003 בניסויים שפורסמו. אינטראקציה של הטיפול נראתה בין מטופלים שקיבלו חיסון, יחס סיכון 0.45, ואלה שלא קיבלו, יחס סיכון 0.94 בעת האחרונה. פי בעבור אינטראקציה 0.02. התוצאות היו דומות בתוספת הנתונים שלא פורסמו.
החוקרים מציגים את המסקנות והרלוונטיות כשהם מסכמים שבמטה-אנליזה הזאת של מחקרים קליניים אקראיים, השימוש בחיסון נגד שפעת היה קשור בסיכון נמוך יותר לאירועים חריגים קרדיו-וסקולריים משמעותיים. השפעת הטיפול הגדולה ביותר נראתה בקרב המטופלים בסיכון הגבוה ביותר עם מחלה כלילית פעילה יותר. הם מציינים כי נדרש ניסוי גדול, רב מרכזי, בעל עוצמה נאותה, לבדוק ממצאים אלה ולהעריך את נקודות הסיום הקרדיווסקולריות השונות.
סיבוכים מוקדמים יותר בחולים צעירים עם סוכרת מסוג 2. מתוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת Diabetes Care, עולה כי בצעירים עם סוכרת מסוג 2, יש נטייה להופעת סיבוכים בשלב מוקדם יותר, עם שכיחות גבוהה יותר של סיבוכים בחולים עם סוכרת מסוג 2, בהשוואה לחולים עם סוכרת מסוג 1. החוקרים מקנדה מסבירים כי בעוד שסוכרת מסוג 1 נפוצה יותר, וסיבוכי הבאים לידי ביטוי הרבה שנים לאחר ההבחנה, רופאים מניחים כי אותו משטר מעקב אחר סיבוכים נכון גם בחולים עם סוכרת מסוג 2. מנתוני המחקר הנוכחי עולה כי דרוש מעקב מוקדם ואגרסיבי יותר, עם התערבויות לטיפול בסיבוכים בחולים צעירים בסיכון גבוה, הסובלים מסוכרת מסוג 2 על רקע השמנת יתר. החוקרים בחנו את מהלך הזמן וגורמי הסיכון לסיבוכים מיקרו-וסקולריים, ומקרו-וסקולריים, ב-342 צעירים עם סוכרת מסוג 2. הם גם בחנו קבוצת ביקורת שכללה 1,011 צעירים עם סוכרת מסוג 1, וקבוצה תואמת של 1,710 צעירים ללא סוכרת. חציון משך המעקב עמד על 4.4 שנים בצעירים עם סוכרת מסוג 2, 6.7 שנים בצעירים עם סוכרת מסוג 1, ו-6 שנים בביקורות ללא סוכרת. לאחר תקנון לגורמים שונים, בצעירים עם סוכרת מסוג 2 נרשמה עלייה של 47% בסיכון לסיבוכים מכל סוג, בהשוואה לצעירים עם סוכרת מסוג 1. בהשוואה לביקורות ללא סוכרת, בצעירים עם סוכרת מסוג 2 נרשמה עלייה של פי 6.15 בסיכון למחלה וסקולרית מכל סוג, עלייה של פי 6.26 בסיכון להתפתחות מחלה מיקרו-וסקולרית, ועלייה של פי 4.44 בסיכון להתפתחות מחלה מקרו-וסקולרית. בחולים אלה נרשמה גם עלייה של פי 19.49 בסיכון למחלה עינית, עלייה של פי 16.13 בסיכון למחלת כליות, עלייה של פי 2.93 בסיכון למחלה נוירולוגית, ועלייה של פי 6.25 בסיכון למחלת כלי דם היקפית, כל זאת בהשוואה לצעירים ללא סוכרת.
סיבוכים מג'וריים היו נדירים בחולים צעירים עם סוכרת מסוג 1, אך אלו הופיעו בשכיחות של 1.1% בקרב צעירים עם סוכרת מסוג 2 לאחר 10 שנים, 26% לאחר 15 שנים ו-47.9% 20 שנה לאחר ההבחנה. מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 סובלים לרוב מסיבוכים משמעותיים לאחר 15 עד 20 שנה מההבחנה של סוכרת. נוכחות פולימורפיזם G319S ו-HNF1 סיפקה הגנה מפני סיבוכים בצעירים עם סוכרת מסוג 2. ממצאי המחקר מדגישים את העובדה כי גיל צעיר אינו מהווה מקור הגנה מפני ההשפעות הרב-מערכתיות של סוכרת מסוג 2, ולמרות שלא נבחן ישירות, מהלך הזמן עד לסיבוכים מקביל לזה שתועד במבוגרים.